שלום וברכה, גמר חתימה טובה. השיעור הוא לעילוי נשמת אבישי שינדלר, אפרים שמעון אריאל, אייל יפרח, ברקאי שור. הקדושה, זה בסדר? הבאס. הקדושה והטבע הם מושגים הופכיים. למה הכוונה? כשאתה מדבר על קדושה, נושא מאוד חשוב הקדושה, מהותי מאוד הקדושה. המפגש הראשוני של היהודים עם הקדושה הוא גם שלילה של הטבע. יש כמעט הקבלה בין קדושה וטבע לבין רוחניות וחומריות. יש נטייה אצל אנשים רבים, אם תשאלו אנשים מה זה קדושה, אנחנו נקבל כתשובה שככל שיש יותר רוחניות, כך יש יותר קדושה. יש לזה אומנם מקורות, אבל זה בוודאי לא מבטא את העמדה הפנימית של היהדות, כי אנחנו מכירים קדושה במקום שבו יש פגישה עם הבורא. איפה שריבונו של עולם נמצא, שם הקדוש. לא נמצא, לא קדוש. במילים אחרות, ריבונו של עולם יכול להיות מצוי ברוחניות, או לא להיות מצוי שם. יכול להיות מצוי בחומריות, או לא להיות מצוי שם. כך שהמושג, תודה רבה. כך שהמושג של קדושה הוא מושג שמצד האמת איננו קשור לחומריות או רוחניות, אלא לנוכחות הבורא. אבל היהודים התרגלו במהלך הדורות לדבר על הקדושה בתור משהו שכמעט זהה למושג של רוחניות, בוודאי מנוגד לטבע. יש הדגשות רבות כאלה, למשל במהר"ל מפראג. המהר"ל אומר, כך הוא כותב בתפארת ישראל, שיום פורים הוא יום שכולו אכילה ושתייה, ואין בו קדושה כלל. זה לשונו של המהר"ל. אין קדושה בפורים. מדוע? כי זה מיועד לאכילה ושתייה. לעומת זה, הרב קוק בעולת ראייה אומר, ידענו מחכמי אמת שקדושתו של יום הפורים היא גבוהה מאוד וקדושה רבה מופיעה בו אז בעולם. איך ליישב את דברי המהר"ל עם דברי הרב קוק? אם רוצים ליישב, המושג של קדושה בתוך הטבע הוא מושג שהמהר"ל לא הכיר, אפשר לומר. לא היה לו מינוח לדבר הזה. זה לא שהרעיון לא נמצא, אבל לא מינוח הדבר הזה. כלומר, הרבה דורות השכיחו מאיתנו שהתורה מדברת לא רק על נפש קדושה, נשמה קדושה, או על זמן קדוש, אלא גם על מקום קדוש, חומר קדוש, גוף קדוש. המושגים האלה רחוקים קצת מאיתנו. וצריך להבין מדוע. יש, אפשר לומר, אצל היהודים רתיעה מן הטבע. כשאנחנו שומעים גוי שאומר צריך לשוב אל הטבע. לפעמים יש גויים שמדברים ככה. רבותיי, הגיע הזמן לחזור אל הטבע. בדרך כלל כשיהודי שומע מילה כזאת, במשפט כזה, על המקום הוא שואל את עצמו מתי מתחיל הפוגרום הבא. מסיבה פשוטה, כל החברות שדיברו על חזרה אל הטבע הקימו משטרים פוליטיים איומים, פשיסטים וכדומה, שראו במוסר נסיגה של האדם. זה אפשר להבין מדוע. הרי לכאורה הטבע, מי ברא אותו? הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. אז למה שהטבע יפיל את האדם? מסיבה פשוטה, הטבע איננו ישות מוסרית, אלא ישות סתמית. מה זה ישות מוסרית? זה ישות שיכולה לבחור אם להיות צדיק או רשע, לבחור בין הטוב לבין הרע. זה שייך לעולם המוסר. הטבע לא אכפת לו מן המוסר. הר הגעש שקובר אלפי אנשים איננו רשע. ואילו הגשם שמגדל את החיטה איננו צדיק. לא מגיע יישר כוח לחיטה, וגם לא מגיע גינוי להר הגעש. כן, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? זה אדישות מוחלטת. כן? ויש רק מעטים שחייכו, כי לא כולם פה שומעים שירים כאלה. אבל, זאת אומרת שהעולם הטבעי, אם האדם רואה את עצמו כחלק מן הטבע, הוא עלול ליפול ממדרגתו המוסרית. הבעיה שאנחנו כבני אדם מורכבים משני זהויות. יש בנו זהות מוסרית שבאה לנו מכוח הנשמה, ויש בנו זהות טבעית שבאה לנו מכוח הטבע. ולפעמים הזהות המוסרית שלנו רוצה לקבוע את הכל, להגדיר אותי לגמרי כישות נשמתית, ולפעמים הטבע משכנע אותי שאני בסופו של דבר איזשהו קוף משוכלל, מפותח מאוד, אבל בסופו של דבר שייך לטבע, אני קוף. כלומר, יש בי שני מוקדים. שני המוקדים האלה מתוארים בתורה, בבריאת האדם. כאשר האחד נקרא בשם נפש חיה, ויהי האדם בנפש חיה, זה תולדה של ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, כאשר איזושהי ישות, כאשר ישות חופשית, הנשמה, היכולה לבחור בין טוב לרע, נוסחה בתוך הנפש הטבעית, אז הפכנו להיות אישיות מוסרית. אבל יש בתוכנו גם מישהו אחר. המישהו האחר הזה יש לו כינוי יפה מאוד בתורה. בעברית מודרנית קוראים לזה השכל הטבעי, בתורה קוראים לזה נחש. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים, וחיביה הווה חכים מכל חיבת ברה דיברה השם. זאת אומרת, האונקלוס מסביר לנו שהנחש, החיה החכמה ביותר, הלא היא האדם, נכון? זאת אומרת, כשאתה מדברת על הנחש, היא מדברת על האדם. זאת אומרת שאני או נחש או נפש, אני צריך לבחור. בתור נחש אני שייך לטבע, בתור נפש אני שייך למוסר. כשאתה שאלה, מי יותר קרוב לקדוש ברוך הוא? האם מי שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא זה הנפש החיה שבי? או שמה, מה שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא זה החלק הטבעי שבי? טוב, אתם בחורי ישיבות, אז בוודאי תגידו, שהנשמה היא היותר קרובה לקדוש ברוך הוא. ובעצם זאת המחשבה של התלמוד הבבלי. אבל רבי יוחנן, מראה בארץ ישראל, מסביר הרב ציודה, ראה בטבע דווקא הופעת השם יותר גדולה. במאי נפקא מינה, מתי לעשות את הצום על חורבן הבית? האם בתשעה באב, כשאדם הצית את האש, או בעשירי באב, כשהאש שרפה? כן, כלומר, הרב ציודה אומר שדעתו של רבי יוחנן היא בעצם מבטאת את ההבנה שיש קדושה מיוחדת, יש נוכחות אלוהית מיוחדת בתוך הטבע. אבל היהודים תמיד אומרים, תעזוב אותי מהטבע, זה מסוכן לי. כן, יש אפילו, גם הדרישות, אפילו האסתטיות. האם היהודים אוהבים יופי? התשובה היא שהיהודים משתדלים שזה לא יהיה יפה. יש מוסד נפלא של היהדות, ששמר על היהדות במשך דורות, הלא הוא מוסד השטיבלך. השטיבלך, אם אתם מכירים, זה מקום שבו עובדים את השם, ומשתדלים שזה לא יהיה יפה. והשאלה היא, מדוע? יש כל מיני דרכים, כלומר, לא יתקנו את הזגוגית, ואם הווילון קרוע, אז הוא יישאר קרוע וכדומה. כן? וזה לא שאין כסף, אלא יש כמין מסר סמוי. אנחנו לא רוצים להיות שבויים באסתטיקה, תשאיר את זה לגויים. יש אפילו הלכות שנסדחו. למשל, במסכת בבא בתרא, יש הלכות של נוי העיר. הלכות של נוי העיר, למשל, מרחיקים את האילנות מן החומה, 50 אמה. את הזבל צריך לשים בצד צפון, כדי שהרוח לא תביא את הריח על העיר. את הקברים צריך לשים בצד מזרח, וכדומה. יש כל מיני הלכות של יופי ואסתטיקה. כתבו הראשונים, הלכות אלה נאמרו בארץ ישראל בלבד, אבל חוץ על הארץ, הלוואי ותתנבל בעיני יושביה. זאת אומרת, היהודי לא צריך לאהוב את היופי. מרן הבית יוסף כותב בטור, על הטור, שגם בארץ ישראל ההלכות האלה לא נוהגות. עד שנזכה לזכות בה. כלומר, כשנשוב לזכות בארץ ישראל, אז ההלכות של האסתטיקה תהיינה רלוונטיות. כלומר, אתם רואים איזושהי רתיעה מההתעסקות בעניינים של יופי אפילו. משום שהיופי איננו מוסרי. יפה איננו זהה עם אמת, עם מוסר. ולכן יש איזו מין הופעה, הייתי אומר, הופעה אנטי-אסתטית של היהדות, והיא לא מקרית. אגב, אני גר בשכונה שבה אנשים סבורים שאנחנו עדיין לא זכינו בארץ ישראל, ויש לזה גם השלכות אסתטיות. עכשיו, בעצם, אם אנחנו נשאל, אחרי כל ההצגה הגדולה של העמדה של הקלאסית של היהדות, אבל אם אנחנו נשאל יהודי כלשהו, כל יהודי שהוא, בן תלמיד חכם, בן עם הארץ, נשאל אותו, תגיד, אתה מאמין שהקדושה היא תמיד בניגוד לטבע? האם אתה לא מאמין שיש קדושה, נוכחות של הקדוש ברוך הוא, גם בטבע? יענה לי היהודי, נכון, אתה צודק, אנחנו מאמינים שהשם נמצא בכל. אבל בינתיים אנחנו דואגים לדחוף ביותר. וזה הקדושה שבניגוד לטבע. הקדושה שבטבע מפחידה אותנו. אנחנו בינתיים מטפלים בקדושה שמתנגדת לטבע, הקדושה שמעל הטבע, אבל בסוף, כשיגיע הזמן, אנחנו נטפל גם בסוגיה של הקדושה שבטבע. אומר הרב קוק, הסוף הגיע. וכיוון שהסוף הגיע, הקדושה שבטבע תובעת את אלבונה. היא דורשת את הופעתה. ולשם כך, היא המציאה את החילונות. החילונות היא התנועה שדורשת חזרה אל הטבע, אל הנורמליות של החיים, והיא נדחפת באופן סמוי, בלי שהיא תדע. מה שדוחף את החילונות זה הקדושה שבטבע. עד כאן מובן? אני הולך לסבך את זה. עכשיו, הדברים נאמרו דווקא מכיוון בלתי צפוי. יש יהודי אחד, א' בית יהושע, סופר ישראלי ידוע, לא יודע למה, אבל הוא כתב ספר בשם בזכות הנורמליות. מסביר א' בית יהושע שהיהדות היא לא נורמלית, היא בגלות. אבל עכשיו יצאנו מן הגלות. הגיע הזמן לחזור להיות נורמליים. ומה זה נורמלי לפי א' בית יהושע? חילוני. זה נקרא להיות נורמלי. כל דבר שהוא פחות מזה הוא לא נורמלי. צריך להיות נורמלי. אומר הרב קוק שא' בית יהושע צודק. אמנם הוא לא קרא אותו, אבל בהקודש הכללי, בחלק ב' של אורות הקודש, אומר כך, אני קורא כאן בפרק הנקרא מלחמת הקודש והטבע. רז התנועות העכשוויות. מה פירוש? רז התנועות העכשוויות. אם זה רז, סימן שהרב הולך לגלות לנו סוד. כלומר, דבר שהנגלה לא מלמד אותו, רק הסוד מלמד אותו. תורת הקבלה. מה מלמדת תורת הסוד? את רז התנועות העכשוויות. מה זה התנועות העכשוויות? תרגום לעברית פשוטה, חילונות. זה התנועות העכשוויות. למיניהן. מתברר בזה, עכשיו הרב מגלה לנו את הסוד, מאיפה באה החילונות? שהקודש עצמו, אור העולם, העומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע הוא, מה דורש, מהעולם בכלל, ומישראל הפזור והשבור בפרט, את הדיקיון של הטבע. מה זה דיקיון? דיקיון זאת מילה יוונית, שפירושה משפט. משפט. כלומר, הטבע דורש את חלקו בבית המשפט. הדיכיון של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים. הרב השתמש בביטוי של הלך בית יהושע. בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. הבעיה היא שעל המקום אתם שומעים את המחנכים שיגידו, רגע, רגע, מתקרבים אל הטבע? בטבע יש הרבה יצר רע, מלוכלך כזה. אומר הרב, מתקרבים אנו אל כל תביעות הטבע, מתלכלכים אנו. בזוהמתו. מה נעשה? מצד אחד אנחנו צריכים להתקרב אל הטבע, מצד שני להישמר מכל הלכלוך שאיתו. אומר הרב, אין מוצא להגן. כי אם על ידי הערות גדולות, על ידי הופעות נשמתיות אלוהיות, מגלות רזי אליות, מודיעות האגור בסתרי חושך. כלומר, הרב אומר, הפתרון לא יהיה התרחקות מהטבע והסתגרות, הפתרון יהיה לגלות את הסוד שמסתתר בטבע. אומר הרב, יש פה מלחמה. אגב, הרב כאן משתמש בשני סוגי מונחים. יש מונח אחד, הקודש הרגיל, שקוראים לו הקודש שמעל הטבע, או בעברית פשוטה, דתיות. יש קדושה אחרת, הקודש שבטבע, שהביטוי שלו, החילונות. בסדר, אני פשוט אומר את הדברים בצורה ברורה, כדי שנביא את הפסקה שאנחנו עומדים לקרוא. בקירוב אל הטבע, יש שנאת הקודש הרגיל. כן? כלומר, החילונות שונאת את הדתיות. אני שוב חוזר למשפט של הרב. בקירוב אל הטבע, יש שנאת הקודש הרגיל. הצורר את הטבע, המשדד את מערכתו. כן? תדעו לכם, למשל היום, עושים את הכל, אנשי הקודש הרגיל עושים את הכל כדי לאבד כל ספונטניות אפשרית ממצוות ארבעת המינים. משמשים בשביל זה בזכוכיות מגדלות, והורסים את הלולבים, ומקלפים את ההדסים, ולא מניחים לאתרוג להישאר נורמלי. כל זה, כדי שחלילה לא יהיה לזה יותר מדי הופעה של ספונטניות ופסטורליות. כן? אני לא נגד הלכות, כן, שאולי. הקודש, עכשיו, מה עושה הקודש הרגיל כשהוא רואה את ההתקפה הזאת? הקודש הרגיל, המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי, הוגר הוא את שארית כוחו להילחם עם הטבע. אבל, לוחם הוא עם הטבע שלו, כושל הוא ונופל במלחמתו. כלומר, מה שאומר כאן הרב, הדתיים לא יצליחו. מה קורה בצד השני? הטבע המתנסה לטבוע את דיכיונו שנאור על ידי תביעת הקודש הגנוזה בקרבו, מתנסה הוא עם כל שלילותיו, שונא הוא את הקודש, גם את הטבע שלו, גם את הודו, יופיו ובריאותו. הרי יש הרבה דברים טובים, טבעיים ונעים מאוד בחיים הדתיים. אומר הרב, פה נופל הטבע. ונכשל במלחמתו. כלומר, במילים אחרות, אומר הרב, החילונים לא יצליחו. כלומר, הרב כאן צופה במלחמה בין שני הצדדים, כל אחד נלחם בסופו של דבר נגד עצמו, ולכן אף אחד לא ינצח. עולה השאלה, אז מי כן ינצח? אז הרב כאן נכנס להסבר של אגדה, ממדרש תנחומה. יש לה כמה וריאציות על המלחמה שתהיה לעתיד לבוא בין לוויתן לבין שור הבר. אגב, זה בסדר האקוסטיקה? שומעים? מה? בסדר. הרב מסביר שלעתיד לבוא, הרי כך נובע במדרש, הקדוש ברוך הוא יזמין את הצדיקים לקניגיון. מה זה קניגיון? מלחמת חיות, כמו מלחמת שברים וכדומה. אז הוא יושיב את הצדיקים בטריבונות, מעל הזירה, ובזירה יגיעו לשם שתי חיות, לוויתן, שיגיע ממעמקי הים, ושור הבר, שיגיע מנהרים. שור הבר, חיה אימתנית, אוכלת את העשב של אלף הרים ביום אחד. והלוויתן שוכב בתחתית הים ומזעזע את העולם. הם באים להילחם זה בזה באחרית הימים מול עיניהם של הצדיקים. והעולם כולו רועש, ויש רעידות אדמה מפני המלחמה הזאת. בסופו של דבר, כך אומר המדרש, שור הבר ינשוך את הלוויתן בצוואר שלו. ובדיוק לפני שהלוויתן ימות, הוא ישחט את שור הבר עם הסנפירים שלו. ושניהם ימותו ביחד ויפלו בזירה, ואז הצדיקים ירדו מהטריבונות כדי לאכול את בשרם של זה ושל זה. מי זה לוויתן? מי זה שור הבר? אומר הרב, לוויתן ושור הבר שניהם נופלים במלחמתם. כלומר, גם החילונים שמגלים את הקדושה הסמויה בטבע, לוויתן, גם הדתיים המגלים את הקדושה מתנגדת לטבע, שור הבר, ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. מי הם הצדיקים האלה? הרי אם הצדיקים זה דתיים, אז הם צריכים להיות שור הבר. אם הדתיים זה הלוויתן, הם צריכים להיות חילונים. אז מי זה הצדיקים האלה? בואו נראה. מי שלא נשקע בהבלים, לא זנו עיניו, אחרי כנגיעות של אומות העולם המשחיתות את תפארת הנשמה, את הוראות הצילותה ואת הערת מידותיה, הרי הוא זוכה ומזכה לראות כנגיון מלבב זה. כלומר, הרב קוק, הוא הצדיק, שמסתכל על כל המלחמה הזאת והוא נהנה. רואה את הכנגיון המלבב, עומד הוא ממעל לשניהם. גבריאל בכורח אל עליון מעורר את המלחמה, צור עולמים בהגלות אורו וקודש עליונותו גומרה, האוסו יגש חרבו. לא נסביר. לא, זה סתם, זה ידרוש יותר מדי זמן. רואה היא הנשמה, עכשיו הרב מסביר, הניזונה מלחמה הפנימי של תורה, כלומר שלמדה את הקבלה, את הכוחות הבהמיים שביבשה ושבים, מי זה הכוחות הבהמיים? הדתיים והחילונים. מתאבקים, לוחמים בקצף, מתנפלים זה על זה. כל אחד חושב, אני אכבוש הכל. אבל לא לדגי הים, לוויתן, ולא לבהמות הרים, שור הבר, הניצחון. כי אם, אז מי כן ינצח? לקורא בשם השם. מי זה קורא בשם השם? שם מלא על עולם מלא. כלומר, מי שרואה את הקדושה, הכל. והוא ימלט וימלט הכל. כלומר, כאן הרב נדבר על משהו אדיר, מבחינת התודעה של הצדיקים, שהם רואים את המהלכים הגדולים שנעשים בעולם של מאבקים, והם מאמינים בשם, לא מאמינים בחילונות, לא מאמינים בדתיות, אלא מאמינים בשם. ובתוך כך רואים את הקודש מתפשט בכל, והם הם אלה שימלטו את כולם מן המלחמה האיומה הזאת. זה הבסיס של המושג של הקדושה שבטבע. כן. איפה זה באורות הקודש? אני אמרתי, בחלק ב', בהקודש הכללי פרק כף ג', מלחמת הקודש והטבע. זה כתוב, זה מודפס. כן, עכשיו. מתוך כך, אפשר להבין במה זה קשור לחג הסוכות הבא עלינו לטובה. אנחנו צריכים עוד מעט להבין את זה. אבל לפני כן, אני צריך להבין מתוך כך, מהו היחס הראוי ליהדות הנאמנה לעניינים שבחולין, שמקורם בטבע. באורות עמוד סמך זין. אתה רואה שם שם? זה אורות התחייה פרק תדבר, או אורות עמוד סמך זין. יש שאלה גדולה שעולה. האם אנחנו מזדקקים לעניינים של חול, דברים שבאים מהגויים, או שלא? שאלה טובה. אנחנו רואים שיש יהודים פתוחים וליברליים, אומרים כן. יהדות גרמניה של המאה ה-19, עם הרב שמשון רפאל הירש, תורה עם דרך ארץ, צריך להיות רב וגם דוקטור וכדומה, יש פתיחות. ליברלית, אל מושגים שבאים מהתרבות הכלל אנושית, כולל המוזיקה הקלאסית וכדומה. ויש כאלה שאומרים, לא, מה פתאום. כל הדברים האלה מסכנים אותנו, רבים חללים מפילה, טוב יותר להתבצר מבפנים. אז מי צודק? הרב אומר שזה עניין של תקופה. יש תקופות כאלה ויש תקופות כאלה. מתי אנחנו נדרשים לתרבות של האומות ומתי לא? מתי אנחנו נדרשים לקדושת הגוף ומתי לא? יש מקום לומר, כפי שהרב כתב בעינייה, בדעתו הראשונה, כן? בספר עינייה, הרב כותב שבזמן שישראל על אדמתם, והחברה חוזרת להיות חברה חקלאית בעיקרה, אז אין צורך לקבל תכנים מאומות העולם ולהביט בתכנים שלהם. כן? ככה הוא כתב בעינייה. הוא חזר בו באורות. כן? לא תמיד שמים לב לזה, אבל הרב באורות אומר הפוך ממה שהוא כותב בעינייה. ולכן מבחינתנו מה שרלוונטי במשנתו של הרב זה הדברים שכתובים כאן באורות. אני קורא כאן בפנים, מן הסתם הציבור המלומד היקר פה יודע כבר את הדברים, אז היא רק חזרה בשבילי. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא בקדושה בייחוד ובברכה במקדש וממשלה בנבואה וחוכמה. תרגום, כשהכל בסדר, כן? קיצרתי פשוט. הרב מסביר, מה זה כשהכל בסדר? יש מלכות, יש נבואה, יש מקדש, הופעת הנשמה. אנחנו בשיא כוחנו, בשיא עצמיותנו. אז ההתרחבות לצד החול. מה זה החול? אומר הרב, לענוגי החושים. מה? חשבתי חול, זה ללמוד מתמטיקה. הרב לא אומר את זה, הרב אומר, זה כולל עינוגי החושים. איך אפשר להבין את זה? עינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, שלא נטעה, גם רוחניים, גם גשמיים. להצצה חדירית ופנימית, כלומר חודרת, לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. שייקספיר. התגברות, עוז החיים הטבעיים. ספורט. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. והתחום ארוך הוא. הרי תחום דאורייתא, תחום דאורייתא, י' ב' מיל. י' ב' מיל כמחנה ישראל כולו הכופל באמת את כל העולם באיכותו. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מי שחשך האור, אבל בגלות, אז זה הפוך. מי שגלתה שכינה, מי שנעדקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. כל עוז חילוני, של חול הכוונה, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. כלומר, בגלות, סכנות מרובות יש אפילו מהסתכלות בברדים. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות, וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. כן, כלומר, זה, יש פחדנות יהודית, ביישנות יהודית, וכל זה תולדה של סכנות הגלות. עד מתי? עד אשר יקיץ הקץ שכל קורא בכוח. ארחיבי מקום ההולך, ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, האריכי מטרייך ותדותייך חזקי. כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. והתחום של 2,000 אמה הקצר, הרי 2,000 אמה בדרבנן, צמצמו את התחום. אומר הרב, הוא הולך ומתרחב. הולך ומתרחב. כמה? כמה תכנים, עד כמה הקודש צריך להתפשט על החול? כמה מרחבי חול צריכים להיכנס תחת כנפי הקודש? אומר הרב, ככל שהגאולה מתקדמת יותר, כך זה נכנס יותר. הולך ומתרחב כמידת ישועתן של ישראל, שהולכת ואורה, כמעה, כמעה. כלומר, מסממני הגאולה, זה ההתקדמות המרחבית של הקודש. כמו שהרב כותב, באיגרתו לבית ספר בצלאל, לאומנויות. אומר הרב, אם לא היה קם בית הספר לאומנויות, היה לנו ספק אם הגאולה היא גאולה אמיתית. אולי זה רק טכני. מישהו בבאזל הקים לו את התנועה הציונית, הוא מצליח לסדר שתהיה הגירה של יהודים ומדינה, אבל מי אמר שזו גאולה אותנטית? אומר הרב, ברגע שקם בית ספר לאומנויות, זה סימן שהגאולה היא אותנטית. כי זה אומר שמשהו חוזר להיות חי, כאשר עוסקים לא בצורכי השעה המיידיים, הדחופים ביותר, אלא דווקא במותרות. הוא ישמע למשל, ילדה שיוצאת ממחלה ארוכה, והיא פוקחת עיניים, והדבר הראשון שהיא מבקשת זה בובה. אומר הרב, כל המשפחה לא יודעת את נפשה מרוב שמחה. כי שושנה הקטנה שהייתה כל כך חיוורת, עכשיו מבקשת בובה. עכשיו אומר, מה מונח מאחורי זה? אם היא הייתה מבקשת מים, זה עוד לא אומר שהיא עברייה. כי היא צריכה מים, כי היא צמאה. אבל אם היא מבקשת בובה, היא כבר מבקשת מותרות, היא רוצה לחיות. האומנות היא מהסממנים לאותנטיות המהלך של הגאולה. וזה הולך כמעט, כמעט. כן, בבקשה.
אתה משלם מיוחד
לתוצאה,
זאת אומרת,
אם זה... אה? ודאי, מבחן תוצאה, ודאי. השאלה היא איך לפרש תוצאות, זה גם עניין. כן, אתה יכול, הרי ברור שכאשר החיים חוזרים לאיתנם, הם גם איתם קוררים כל מיני תופעות שליליות. תמיד אפשר להחש בתופעות השליליות כדי לומר, זה לא זה. כמו ששמעתי אנשים מכובדים אומרים, אם הרב קוק היה רואה מה שקורה היום, הוא היה קורא הקריאה ומבטל את כל תמיכתו בציונות. כן, בבקשה? כן. כן, זאת אומרת, לא כל דבר גורם לחוסר צניעות, לא תמיד זה גורם לגאווה, אלא ככל שיש יותר קדושה, אז יש פחות סכנות כאלה. כן, כלומר, זה גם, יש איגרת מאוד מעניינת של הרב קוק לסופר עזר, אלכסנדר זיסקין רבינוביץ'. זה מובא בסוף מאמרי ראייה. הסופר עזר, שהיה סופר דתי, דבר נדיר מאוד בימיו של הרב קוק, שולח מכתב לרב שבו הוא אומר שהוא חושב שהספרות העברית החדשה צריכה לעסוק אך ורק בעניינים של נצח וקדושה. כי כל שאר צורכי החיים זה מספיק בספרות של הגויים לקרוא. עונה לו הרב, קשה לי היה להאמין שדברים כאלה הנטולים מן החיים יצאו מפיו של אדם משכיל ויודע את החיים כמוך. אבל מצאתי את הסיבה של הדיבורים האלה בתומעה הרצוצה של הגלות שעדיין מפרקסת בתוך נשמתך. לא דווח לנו על ניסיון של עזר לקבור את עצמו בעקבות המשפט הזה, אבל זה אומר הרבה, כן? הרב אומר, אם אתה מדבר על תחייה לאומית, אז היא חייבת לכלול את כל תחומי החיים. ואז הוא מוסיף, לא צריך כל הזוהמה. אבל צריך לסיים, בכל זאת דבר מעניין. ספר כמו שיר השירים לא היה נכתב היום בישיבות. אבל בזמן שיש השראת שכינה, הוא כן נכתב. כן, כל התיאורים הרומנטיים שיש שם, וכדומה. כן, בבקשה. אנחנו באמצע. עכשיו, אז זה בכלל, זה נקודה מאוד חשובה מה שאתה שואל. אם אנחנו לא ניקח אחריות על הכמעה-כמעה הזה, אז הוא יתנקן בנו.
אנחנו
ודאי שאנחנו תאים די חכמים. הרי, מי זה אנחנו? גם די ישיבות?
לא, כאילו, מי צריך להתעסק בדבע? אני חושב שבדבע, אתה מתעסק בחכמים
אתה לא תאמין לך? אני לא מאמין לך. אבל נאמר ככה, כאן מדובר לא על... הרב לא מדבר פה על התמקצעות בנושא, אלא הוא מדבר על תנועת חיים כוללת. מה ההלך הרוח של החברה הדתית צריך להיות? זה מה שהרב מדבר עליו. אחר כך, אם זה בא לידי ביטוי בזה שמומחה יותר לזה, שמומחה פחות, זה כבר... אתה אומר, אני חושב שהרב כאילו לא תעסק בשאלה הזאת. כן? אבל כאן אנחנו מדברים על כיוון בסיסי. עכשיו, כאן, כן, בבקשה. בוא נגיד לך משהו. אחת הדרכים הבטוחות ביותר לא להגיע למדרגות מסוימות, זה להגיד שהן לא בשבילנו. לא? כשתהיה הרמב״ם, כשתהיה מרן הרב עוצר, כשתהיה, זה אומר, אתה לא תהיה. כן, זה לא עובד ככה. כן. ודאי, התורה היא לב, והחול הוא היקף. ברור? המי עשה לב בלי היקף, הוא קצת חולה. כן. כן, בבקשה. אז אני מסכים, בהחלט, אבל זה מה שהרב אומר. אתה לא יכול לגשת אל הקדושה שבטבע, אם לא אימצת קודם כל את הקדושה שמעל הטבע. והקדושה, כי אם אתה ניגש אל הטבע בלי להכיר מהי קדושה בכלל, אז אתה לא תיפגש עם הקדושה שבטבע, אתה תיפגש עם הרע שבו, ויש הרבה רע בטבע. בסדר? אבל בסופו של דבר, כאשר מגיעה התביעה במציאות להופעת הקדושה שבטבע, והיא מייצרת את החילונות, אם אינך מרים את הכפפה, אז אתה ממשיך את ייסוריה של האומה. ברור? בואו נתקדם קצת. יש, אם נחזור לשאלה של המאבק הפנימי שבתוך נפש האדם בין הקדושה לבין הטבע, ואנחנו זיהינו שבמעמדו הראשון של האדם זה המאבק בין הנפש החיה לבין הנחש בספר בראשית, יש את השאלה כיצד הדבר הזה נפתר. כן, הרי אומר הרב דרכי לתואר שבגן עדן הנשמה והטבע היו באותה מדרגה. במילים אחרות, הנחש והאדם אותה מדרגה של קרבת אלוהים. אבל מכיוון שקרה מה שקרה, שהטבע החטיא את האדם, אז הטבע עומד בתחתית הנשמה. כן? ולכן הוא ישוף חרוש, ועדת ישופנו עקב. אבל מהי התוכנית? הרב אומר שכל דבר שהוא תולדה של החטא, חייב להיות זמני. למשל, ביטול הבכורה, ביטול הכהונה מן הבכורות, אומר הרב, זה בגלל החטא. לכן זה חייב להתבטל, חייב להחזור המצב שהבכורות יהיו כהנים. חייב להיות, כיוון שדבר שהוא תולדה רק של קלקול, בהכרח הוא זמני. כי המקרה לא יתמיד, אומר לנו המהר"ל. אבל אני רוצה להבין איך בדיוק הדבר היה צריך להיפטר בגן עדן. נאמר בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון מצוות. כן, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה? אומרים חז"ל, מצוות עשה, ולשומרה, מצוות לא תעשה. איפה חז"ל מצאו את זה? איפה זה כתוב? שיש מצוות עשה ומצוות לא תעשה בגן עדן. פשוט מאוד, שני פסוקים שאחר כך. ויצר השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. זו מצוות עשה. עכשיו, אם אני אתבונן באותה מצוות עשה, זה לא מאוד מוזר. ויצר השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. מה זה כל עץ הגן? זה כל עץ נחמד במראה וטוב למאכל, ועץ החיים, ועץ הדעת טוב ורע. אלה הם שלושת סוגי העצים שמוזכרים בתורה. אם כן, מצוות עשה ניתנה לאדם לאכול מעץ הדעת. יש פסוק מיד אחר מכן שעומד בסתירה ברורה לזה, מצוות לא תעשה, והיא המצווה שלא לאכול מעץ הדעת. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם כן, יש לנו סתירה בתוך הכתוב בין מצוות עשה לאכול מעץ הדעת, לבין מצוות לא תעשה שלא לאכול מעץ הדעת. מה עושים בהלכה כאשר יש התנגשות בין עשה ולא תעשה? מי גובר? עשה, אוכל לא תעשה. אם כן, מה צריך האדם הראשון היה לעשות? לאכול. זה מה שהוא עשה. קיים את ההלכה. אכל מעץ הדעת, כי נאמר לו מכל עץ הדעת, אכול תאכל. אבל יש לנו כלל נוסף בהלכה. שמתי עשה ואוכל לא תעשה? כשלא נעקר לחלוטין הלא תעשה על ידי קיום העשה. אבל כאן שאדם, אם הוא יאכל מעץ הדעת, מבטל את הלא תעשה לחלוטין, לא תעשה גובר. אם כן, מה הוא היה צריך לעשות? לא לאכול. אז הוא לא בסדר. אבל אז תשאל השאלה, אם הוא צריך לא לאכול, אז למה נאמר לו לאכול? מה משמעות העשה הזה? לא כתוב חוץ מה, מכל עץ הגן, כל זה כולל כל עץ הדעת. לא כתוב חוץ מה, כתוב מלבד, או אח, או רק, יש ביטויים בתורה בשביל להוציא מן הכלל, לא כתוב כך, כתוב הוא מעץ הדעת. אלא מה? יש אזהרה בתורה, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם כן, אתה מצווה לאכול מעץ הדעת בלי למות. תמצא פתרון איך לא למות באכילת עץ הדעת, ואז לא רק שהיא מותר לך לאכול מעץ הדעת, אלא אתה תהיה מחויב לאכול את עץ הדעת. אם כן, צריך לקחת תרופה נגד מוות. איך קוראים לה? עץ החיים. אם כן, חטאו של אדם הראשון איננו אכילת עץ הדעת, אלא הקדמת עץ הדעת לעץ החיים. כלומר, אדם צריך קודם כל שיהיה לו מעיינות פנימיים לשאוב מהם, מה שנקרא עץ החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה, ומתוך כך הרחבה של הדעת היא בעלת משמעות. כלומר, אפשר לומר שהחטא של אדם הראשון זה שהוא פנה לאקדמיה לפני שהוא הלך לישיבה. כלומר, הוא רצה את התבניות שבתוכם אפשר לצקת את החיים, והוא העדיף אותם על החיים עצמם. העדיף את הדעת על החיים. אבל מי שאחד מעץ החיים, לפי זה לא רק שמותר לו לאכול מעץ הדעת, הוא גם יחויב לאכול מעץ הדעת, ואם הוא לא ירצה לאכול את עץ הדעת, אז הוא חוטא. זה יכול להיות חטא הפוך. החטא של אי אכילת עץ הדעת. עכשיו, מתוך כך, ניתן להבין מה שמתרחש במיד אחרי אכילת עץ הדעת. ביום אכילת עץ הדעת על ידי אדם הראשון, מה קרה לו? הוא מת. באותו יום, נכון? כתוב, נאמר, ביום אכולך ממנו, מות תמות, אז הוא מת. מה הפירוש של דבר שהוא מת? הגיע לעולם הזה. הרי כל הסיפור מתרחש בגן עדן, במציאות רוחנית לחלוטין, בסוף הוא מגיע לעולם הזה. מה הוא צריך לעשות בעולם הזה כדי לתקן? צריך לאכול מעץ החיים, ואחר כך לאכול מעץ הדעת. עכשיו נעשה קצת תאריכים. מתי זה קרה שהוא אכל מעץ הדעת? לפי המסורת של חז"ל, באלף בתשרי, מה שקרה ראש השנה. מתי הוא מת? באותו יום, ואז הוא התחיל את ההיסטוריה שלו מחדש, בעשרת ימי תשובה, החל מבית בתשרי, כן, ביום שני של ראש השנה. ואז, מתוך חשבון נפש, הוא מגיע למצב שהוא אוכל מעץ החיים. באיזה יום אנחנו אוכלים מעץ החיים? ביום הכיפורים, נכון? יום הכיפורים, מה הסיבה של החג הזה, של יום הכיפורים? יום טוב, אומרת הגמרא, ימים טובים לישראל, כ-15 באב יום הכיפורים. יום הכיפורים, אומרת הגמרא, הוא יום חג בגלל שבו קיבלנו את התורה. ועל התורה נאמר, עץ חיים היא. אחרי שאוכלים מעץ החיים ביום הכיפורים, אז מגיע עכשיו השלב הבא. שבו צריך לאכול מעץ הדעת. מהו מעץ הדעת? חז"ל אמרו בראשית רבה, אתרוג היה, שנאמר, נתנה לי מן העץ ואוכל, טעם עצו כטעם פריו. אם כן, זה היה אתרוג. והבעיה היא שהיו ביחס לעץ הדעת שני איסורים שהיה צריך לבטל. האיסור האחד זה איסור האכילה. אבל הייתה גם גזירה דרבנן. שנגזרה על ידי חווה, שהיה איסור לגעת. נכון? אגב, היא צודקת. למה היא גזרה את הגזירה הזאת? בגלל שהגמרא אומרת מפורש במסכת ראש השנה, אתרוג קשה לידה. כלומר, אתרוג, היד, מקלקלת אותו. אם אתה לא מתכוון לאכול, אל תמשמש את האתרוג. זה מקלקל אותו. ולכן היא גזרה שלא לגעת. אבל אחרי אכילת עץ החיים, צריך עכשיו קודם כל להתיר את האיסור הראשון, את האיסור של המגע. ולקחתם לכם ביום הראשון בעץ הדר. כלומר, ביום הראשון, המגע הראשוני עם העולם הטבעי שנאסר לנו, עכשיו המגע הראשוני נעשה על ידי נגיעה. 7 ימים אתה צריך להתרגל לגעת. מתי אוכלים? במשנה נאמר שבהושענא רבה, בשביעי של חג, התינוקות נושכים את האתרוגים. מדוע? למדו דווקא התינוקות? כי התינוק אין בוחת. לכן יש לו יותר ישירות אל עץ החיים, אל עץ הדעת, סליחה. אבל מתי המבוגרים יאכלו את האתרוג? אז יש מנהג בעם ישראל לעשות ריבת אתרוגים לט"ו בשבט. זה לא במקרה. אחרי שאדם עובר את החורף בתוך ביתו, ובחברה חקלאית זה מאוד משמעותי, החורף הוא הזמן שבו אדם מסתגר בבית, כי אין לו מה לעשות בחוץ. ואז הוא עוסק בתורה של עץ חיים שהוא קיבל ביום הכיפורים, מגיע ראשית האביב, הוא מסוגל לקדש את אכילת עץ הדעת, ואז הוא אוכל את ריבת האתרוגים ומברך עליה שהחיינו בט"ו בשבט. הדברים האלה הם מפורשים בגמרא, מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט. הגמרא אומרת שזה ליבה דבית שמאי, או שצריך לתקן את הגרסה ל-15 בשבט. על כל פנים, רבי עקיבא דאג שיראו את זה, שיראו את זה שהוא מלקט אתרוג. כלומר, רבי עקיבא בא לתקן את חטא אדם הראשון, והוא בא לאכול את עץ הדעת בקדושה. כמו שלמשל מפרש בעל הסולם, האישה אשר נתתה עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. ואוכל, בעברית מקראית, הכוונה, אכלת. אבל גם זה אפשר להבין, אני אוכל עוד פעם. ביטוי של חוצפה, אני אוכל עוד פעם בהתר, בקדושה. כלומר, אנחנו מתכוננים בחג הסוכות למפגש שלנו עם הקדושה של הטבע. והשאלה היא, מדוע זה קורה אחרי יום הכיפורים? זה קורה אחרי יום הכיפורים משום שכל זמן שלא עברנו את יום הכיפורים, יש סכנות של הרע הדבק בטבע, אבל אחרי יום הכיפורים אנחנו כבר בעולם מתוקן. לפי זה מובן המעבר שיש מהאופי של המצוות של ראש השנה לאופי של המצוות של חג הסוכות. בראש השנה המצווה היא לשמוע. לשמוע קול שופר. מדוע אין מה לראות בראש השנה? כי אנחנו כיהודים נזהרים מן הראייה. וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו קוראים את שמה. בקריאת שמה אנחנו סוגרים את העיניים ואומרים שמה. לא אומרים ראה. אבל אנחנו יודעים שזה זמני. הרי והיה עקב תשמעון, זה ממשיך אחר כך בפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם. כלומר, אנחנו מעוניינים לקדש את הראייה, רק שבשלבים ראשונים אנחנו מודעים לסכנותיה. הרב הנזיר זצ"ל הסביר שכל הפילוסופיה המערבית בנויה על מה שנקרא השקפת עולם, ביאור הדעות על פי איזה מין תבנית אסתטית, נראית, ואילו היהדות מדברת על שמיעה פנימית. השמיעה הפנימית מביאה אחר כך לקדושת הראייה העליונה, חזון. וזה בדיוק מה שקורה. אחרי שאנחנו מתקנים את החטא, אנחנו עוברים מן השמיעה אל הראייה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. הדר, יש כאן יופי אסתטי. מי מומחה ליופי אסתטי? היהודים אמרנו לא משהו. הגויים, כן, הם יודעים. הגויים דווקא קרובים יותר אל המושג של קדושה שבטבע, ממה שהיהודים מבינים בזה. הרב מסביר באורות הקודש חלק ד', עמוד תקט"ו. הכותרת היא הקדושה הטבעית המפרנסת האומות. הנה אומר הרב, בחודש תשרי מתגדלת היא בנו הקדושה הטבעית. יסוד הריגת האמונה על פי מקוריותה הנפשית, ומזה מתפרנסים כל העמים כולם פרנסתם הרוחנית, 70 פרים כנגד 70 אומות. כלומר, אצל הגויים הרעיון של קדושה בטבע הוא רעיון טריוויאלי. מה שקשה להם זה קדושה שמעל הטבע. אמר לי גוי אחד, אתה יודע, כבוד הרב, אנחנו הגויים כמו בהמות. לא עצרו אותו. אבל אנחנו כמו בהמות. אנחנו אוכלים בלי לברך. כן, דבר מאוד מעניין. מה הוא הבין הגוי הזה? גוי נעלה. הוא הבין שהיהודי איננו מתייחס ישירות אל הטבע, בלי לעשות מעבר דרך הקדושה שמעל הטבע. אבל מה, אנחנו מסכנים, אין לנו ברכות. ולכן הוא לקח על עצמו, לפני שהוא אוכל, לברך. כן? גוי מעניין. עכשיו, אבל אצל ה... אבל יש לפעמים אכילה שהיא קדושה מצד עצמה, לא מצד הברכה שאתה מברך עליה. למשל, אכילת מעשר שני. הרי מאיפה למדנו ברכות? למדנו מקודש הילולים, אל תקרא הילולים אלא חילולים, זה נאמר במעשר שני. ומתוך כך מגיעים אחר כך לברכות. זאת אומרת, יש איזו מטרה להיגלות גם את הקדושה שבטבע, ואנחנו נעזרים בשביל זה באומות העולם. למה זה בחודש תשרי דווקא? יש שתי צורות של התייחסות אל הזמן. צורה אחת, לראות את הזמן כדבר אופטימי. איזה יופי, הזמן הולך ומתקדם. עם הזמן אנחנו קונים יותר ויותר שכבות של זהות. זה הזמן לפי ההשקפה היהודית. הזמן כחודש, כהתחדשות. החודש הזה לכם ראש חודשים. זה גם מתאים לתקופת האביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב. האביב זה הזמן האופטימי שבו החיים הולכים ומתפרצים. אבל אפשר לראות את הזמן בדיוק הפוך. את הזמן כבליה. שנה, מלשון שינוי, השינוי שרוצח אותנו. כן? אפשר לראות את הזמן כסתיו אחד גדול. וזאת תודעה שמצויה בתרבויות של אומות העולם. כפי שאמר אחד מגדולי הפילוסופים שלהם, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. ולכן תשרי זה הזמן שלא מונים אומות העולם. אומות ישראל מונים לניסן, אומות העולם מונים לתשרי. מסכת ראש השנה, דף י"א עמוד ב'. זאת אומרת שהסכנה, כלומר אפשר לראות את העולם, סליחה, כמשהו שהולך וקלה. הציפייה של אומות העולם היא שגאולתם תהיה חודש תשרי. היה צריך להיות שביציאת מצרים הכל ייגאל. הרי המאורע נקרא יציאת מצרים. אז מי יוצא? מצרים הם אלה שיוצאים. אבל בפועל זאת הייתה יציאת ישראל. אבל השאיפה היא שזאת תהיה יציאת מצרים. והמצרים שלחו קצת נציגים איתנו והם עשו לנו בעיות. אבל זה היה חשוב, הנציגים האלה. משה רבנו מסר את נפשו עלינו, הערב רב. אבל, לכן אומר רבי אליעזר, במסכת ראש השנה, בניסן נגלו, ובתשרי עתידין להיגאל. בניסן נגלו, ישראל. מי עתידין להיגאל בתשרי? אומות העולם. יוצא לפי זה שחג הפסח מתפצל לשני מועדים, מועד א', מועד ב'. חצי מחג הפסח מתרחש באביב, חצי שני מתרחש בחודש תשרי, וזה חג הסוכות, שהוא הפסח של האביב, הפסח של הסתיו. וכאן יש הבדל מאוד מעניין. בעקבות יציאת מצרים, חיכינו לזמן שבו נקבל את התורה. וקיבלנו את התורה באיחור רב. לקח 50 יום מיציאת מצרים עד שקיבלנו את התורה. דבר מאוד משונה. מדוע לא לקבל את התורה מיד עם יציאת מצרים? התשובה היא, מפני שיש תומעת מצרים. זה לוקח 7 שבועות כדי להשתחרר ממנה. ולכן היום השמיני של פסח נדחה ב7 שבועות. זה חג השבועות. אבל אחרי תיקון העולם מן החטא, ויש כאן השתקפות של עולם בלי רע לעתיד לבוא, על ידי יום הכיפורים, פתאום חג השבועות נדבק לפסח, ולכן שמחת תורה, שמיני עצרת, הופך להיות היום השמיני הצמוד לשבעת ימי הפסח סוכות של חודש תשרי. כלומר, אנחנו כאן בעולם עליון, עולם מתוקן, רק שכדי להשיג אותו אנחנו זקוקים לצאת מהבית קצת, ולכן יוצאים אל הסוכה. באופן נורמלי היה צריך להיות שאת חג הסוכות נעשה בבית. אבל אנחנו לא מסוגלים לגלות את הקדושה העתידית הזאת, כל זמן שיש לנו אחיזה יתירה בעולם הזה. היה יהודי אחד, לא יהודי אחד, אדם אחד שהצליח להגיע לזה, יעקב אבינו. וילך אסב ביום ההוא לדרכו סעירה, כלומר נשלח הסעיר לעזאזל, ויעקב נסע סוכותה, כלומר מגיע לחג הסוכות, ויבן לו בית. כלומר, אצל יעקב, הקדושה של סוכות היא בתוך הבית. ולמקנהו, כלומר, כל אלה שנלווים אליו, זה אנחנו. עשה סוכות. כן? אבל ביום השמיני של החג נכנסים לתוך הבית. כי אז אנחנו צופים את העולם העתידי שבו הקדושה מתאחדת לחלוטין, עם הקדושה הטבעית, החיצונית, מתאחדת עם הקדושה הפנימית שבתוך הבית, ואז יש שמחה אמיתית, שמחה של תורה, שמלווה אותנו. יש רק, עדיין הקדושה היא היקפית, לכן אנחנו מגלים אותה על ידי הקפות מסביב לספר תורה, אבל היא עתידה להיכנס בתוכנו. אומר הרב כאן, אמנם איננו מאבדים את הטבעיות הזאת על ידי הופעת הקודש הפנימי של אור המצוות, כלומר אנחנו נפגשים עם הטבע, עם קדושת הטבע של אומות העולם, אנחנו מאבדים את זה, בעין, כן, מעבדים. והטבע הולך ומשתכלל בשחרורו העליון. רז הנסירה של דו פרצופים של דם הראשון, עד שמיני עצרת שמופיע בו האור הישראלי המיוחד שנזרים שום חלק בו, הכל למעלה מן הטבע. עשה לי סעודה קטנה שאינה ממך. טוב, אני חושב שנפגשנו, לפחות במידה מסוימת, עם הרעיונות של קדושה שבטבע והקשר שלהם לחג הסוכות, מה שיום הכיפורים הכשיר אותנו אליו, אז תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות וחצות.
המלחמה בין הלוויתן לשור.
כן.
והצדיקים מסתכלים הלאה, ואז הרב אמר ש...